אנחנו לומדים מתוך חוברת פסח עמוד 84, מאמר שמעתי פי ואי ונערי מסכנות. אנחנו נמצאים בתור א', דיבור המתהיל ועוד מאמר. מי שירצה למצוא את זה בכתפי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 592, תור א'. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז חוברת פסח, עמוד 84, תור א', דיבור המתהיל ועוד מאמר יש בזוהר.
המאמר הזה רבש נתן לי לפני שמעתי. אני פעם הגעתי בערב, חוץ מבוקר, חוץ משיעור בוקר, הגעתי בערב, אני זוכר ללימוד, וככה הוא יצא, ירד מלמעלה, ראה אותי, וככה הסתובב, הסתובב, אחר כך שוב עלה למעלה, והביא לי את ה... פשוט שתי דפים כאלה מהמחברת, דפי מחברת רגילות, חשבון. ושם היה המאמר הזה, ונערי מסכנות. לא הבנתי מה בדיוק מדובר ודאי, אבל משום מה הוא רצה דווקא לתת לי מאמר הזה. בוא נקרא.
אז אנחנו נמצאים בחוברת פסח, עמוד 84, תור א', דיבור המתהיל ועוד מאמר יש בזוהר. ועוד מאמר יש בזוהר שהנחש כופף ראשו ומכה בזנבו. היינו, שלפעמים הוא נותן לאדם שיקבל עליו את עול האמונה, שהוא בחינת למעלה מהדעת, שזהו עניין כופף לראשו, אבל מכה בזנבו.
זאת אומרת, בהתחלה נותן לאדם אפשרות איכשהו ללכת קדימה, כי קליפה היא צריכה אור, ואז אם, לא, אם אדם לא יתקדם, אז מאיפה יהיה לה משהו? אז כך זה היה יצר כך עושה. נותן לאדם להתקדם, כאילו משחרר אותו, הוא רץ קדימה, משיג משהו, מבין יותר, מרגיש יותר, והכל ואחר, אחר כך, אופה, שוב מכניס אותו בפנים. תופס את האדם ובולע, ושוב משחרר, ושוב בולע, וככה משחק, כמו חתול עם עכבר. ככה הרצון שלנו האגואיסטי עושה איתנו.
בזנבו אפשר לפרש בסופו, שמה שכופף לראשו היה בכדי שבסופו יקבל בעל מנת לקבל. זאת אומרת, מה שנתן לו מקודם רשות לקבל עליו את האמונה, היה בכדי שאחר כך ייקח הכל לרשותו. כי הקליפה יודעת שאין מקום לקבל שפע אלא על ידי הקדושה. וזה פירוש שפרעו הקריב, שדרשו שהקריב את ישראל לתשובה. וזה היה בכוונה תחילה, כדי שאחר כך ייקח מהם הכל לרשותו. וזהו שכתב הארי ז"ל שפרעו היה יונק כל השפע שהיה יורד לתחתונים. היה יונק מבחינת עורף ומצד הגרון, שהוא בחינת רישא דגופה, תחילת הגוף, שהיה לוקח הכל בכלי קבלה שלו. וזהו הפירוש ויבן ערי מסכנות. היינו שזה היה לישראל. זאת אומרת, שכל כמה שהיה עובדים בזמן גלות, הכל לקח פרעו לרשותו. וממילא היו עם ישראל עניים, שנקרא מסכנה, בחינת עני.
בעיקר כאן לא להתייאש. כי אחרי שאדם רואה ששום דבר לא יוצא לו, כל כך היה משתוקק לחיבור, להבנה, להרגשה, להפצה, לכל מה שאמרו לו לעשות היה עושה. וגם כן כל מה שכל כך רצה למצוא בחומת הקבלה, ופתאום הכל שוב נופל לתוך האגו, וכאילו, ואפילו עוד יותר גרוע מה שהיה קודם אצלו הכל. וכך זה הרבה פעמים, 400 שנה. אז כאן העיקר זה תמיכה שמקבל מקבוצה, מזה שלוקח על עצמו איזה תפקיד, ואז פשוט קושר את עצמו למשהו חזק. רצוי שיהיה תפקיד כזה שהחברה תרגיש מה שהוא עושה, שאז אם הוא נופל במשהו, החברה מיד מרגישה מה שקורה לו, ואז מתחילה לדאוג. אז כך, בצורה כזאת, כמו במשיבה, הולך קדימה, ועל מנת להשפיע, רוצה הכל לעשות, פתאום בום, יוצא לו ההפך, נופל, לעל מנת לקבל. זה הנחש בולע בזנבו. כן? ושוב, קדימה, רץ, מלא כוח, רוח חיים, הכל, להשיג, להרגיש, ושוב, ללא כוחות, שהכל נכנס לרצון לקבל. ומצבים כאלו הם צריכים לעבור ממש הרבה, עד מתי אף אחד לא יודע. כי בסופם חושך מצרים, זה כמה שמתקדמים, מתקדמים לשבע שנות רב, ושבסופם זה מכות, ואחרי מכות חושך גמור, ואחרי החושך פתאום בחיפזון יוצאים. ואי אפשר לדעת רגע לפני זה מה שקורה בחצות הלילה. ממש כך. לכן צריכים להתחזק. והכל זה נעשה לפי הכלל. פשוט אחד. חיל ברא בלה ויקיינה. שהרצון לקבל בולע, 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 כל מיני תכונות של הרצון להשפיע, שאדם משתדל לעשות, כן? אבל זה בולע אותו בחזרה, מושך אותו ממש, את האדם לתוכו, ובולע, ואחרי זה הוא נחנק בעצמו ולא יכול להחזיק את זה, כי הרצון להשפיע מגיע לאיזשהו עוצמה קריטית בתוך רצון לקבל, ואז זה מתפרץ. ואדם יוצא. מהשליטת הרצון לקבל.
ועוד יש לפרש מסכנות מלשון סכנה, שהם היו בסכנה גדולה שלא יישארו במצב זה כל ימי חייהם.
אנחנו יודעים כמה אחרי העליות, נגיד בכנס, בכל מיני כאלה אירועים שמקבלים העירה, את ההתלהבות, ואחר כך מה שקורה בקבוצות. שאנשים לא מבינים עדיין איך זה יכול להיות שאחרי כזה מצב טוב, פתאום נעשה כל כך חשוך ורע. חוסר עונים, חוסר כוח, חוסר כלום, הסתלקה כל ההצדקה וכל החיבור. מזה צריכים ללמוד מה זה הטבע שלנו. זה לא איזה משחק שאני נמצא ומבחוץ משהו קורה, אלא איך שזה קורה כשקורה בפנים, בתוכי. זה אחרת לגמרי. זה משחק החיים. אז צריכים הרבה סבלנות והתגברות להיות גבר כדי לעמוד בזה. ואחר כך הרבה בא מההרגל, נעשה טבע שני, שאדם רגיל לזה. העליות וירידות, זה מבין שבלי זה אי אפשר, שדווקא על ידי זה הוא מעביר מקדושה לקליפה, ומקליפה לקדושה, וכך מתחיל לעבוד איתם כבר למעלה ממחסום, למעלה ממסך, ובונה קו אמצעי, אבל כל זה עם הבולה, איך? הבולם, הבולם את עצמו בשעת מריבה. כן.
אבל לפרעו היה עבודתם של ישראל פתאום ורעמסס. היינו ערים יפים מאוד מאוד. לפי זה יהיה הפירוש ויבן ערי מסכנות לישראל, ולפרעו את פתאום ורעמסס. היות שכל מה שעבדו ישראל נפל לקליפות, ולא היו רואים שום ברכה בעבודתם. ובזמן שהיו מתגברים בעבודת האמונה ובבחינת השפעה, אז כן ראו פריה ורביה. וברגע שנפלו לבחינת ידיעה וקבלה, היו תכף נופלים לרשות קליפת פרעו. ואז באו לידי החלטה גמורה ומוחלטת, שהעבדות צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובבחינת השפעה. אבל ראו שאין כוח בידי עצמם לצאת משליטת פרעו. לכן כתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. כי פחדו שלא יישארו שם בגלות לעולמים. אז ותעל שבעתם אל השם, וזכו לצאת מגלות מצרים. נמצא שמטרם שראו את המצב שבו הם נמצאים ברשות הקליפות וכואב להם ומפחדים שלא יישארו שם לעולמים, אז אין שום צורך שהשם יעזור להם מכלי קבלה אם לא מרגישים את ההזק והחיסרון שיש בזה, שזהו כל המפריע מלהידבק בהשם. כי אחרת, אדם מחשיב יותר את העבודה בבחינת ידיעה וקבלה. מה שאין כן, בחינת אמונה, נחשב לבחינת שופלות. ובוחרים יותר בידיעה וקבלה, כי כך מחייב שכל החיצון של האדם. ולכן הוכן להם הגלות. שירגישו שאין להם שום התקדמות בהתקרבות להשם. כל עבודתם נשקע בתוך קליפת מצרים. ואז ראו שאין להם שום ברירה, אלא הם מוכרחים לקבל על עצמם עבודה של שפלות, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהשתוקק לבחינת השפעה. אחרת הם מרגישים שהם נמצאים ברשות הסתרה אחרה. נמצא שהאמונה שקיבלו עליהם היה מטעם שראו, אחרת אין להם שום עצה. ומשום זה הסכימו לעבודה של שפלות, וזה נקרא עבודה התלויה בדבר. מסיבת שלא ייפלו לתוך רשת הקליפות, לכן לקחו עליהם עבודה זו.
זאת אומרת, זה עדיין תלוי. זה לא נקי. לא השפעה נקייה.
אבל אם בטל הדבר, ביטלו אהבה לעבודה זו. זאת אומרת, אם...
מעין ברירה קיבלו את זה. כך אדם בהתחלה. כי הכל עדיין... בצעדים שיוצא מהרצון לקבל.
זאת אומרת, אם בטל היצר הרע, שכבר אין מי שיביאו להם מחשבות דלא תפנו לאלילים, ביטלו אהבה של עבודת השפלות.
שאלות? כן.
מה זה המשפט האחרון שקראנו? לא ברור. שכבר אין מי שיבואו להם.
תקרא הקטע האחרון, לא המשפט האחרון. מאיפה שמתחיל הסיום?
נמצא שהאמונה שקיבלו עליהם היה מטעם שראו, אחרת אין להם שום עצה. ומשום זה הסכימו לעבודה של שפלות. וזה נקרא עבודה התלויה בדבר. מסיבת שלא ייפלו לתוך רשת הקליפות, לכן לקחו עליהם עבודה זו.
זאת אומרת, לא מעריכים אמונה לפי שזה דבר גדול בעצמו. אמונה זה השפעה. זה להיות מנותק. מנותק זאת אומרת לא שאני מנותק מרצון לקבל. אני למעלה ממנו בערכים שלי. לא שהוא נעלם, לא נעלם, זה חומר, זה כל החומר של הבריאה. כן? אלא אני מסוגל להתעלות מעליו ולעשות חשבונות מעליו, שזה נקרא רצון להשפיע. רצון להשפיע, אין דבר כזה, רצון להשפיע זה הבורא. באדם רצון להשפיע זה נקרא שהוא בונה מעל הרצון לקבל ערך של השפעה יותר מערך של קבלה, ואז עובד עם הרצון לקבל למען רצון להשפיע, אבל לא שיש לנו רצון להשפיע בעצמנו. זה לא ייתכן, זה טבע של הבורא, זה כוח לגמרי שלא נמצא בנו, שונה. אבל אנחנו בונים מהחומר שלנו ביטוי כזה שהוא דומה לרצון להשפיע. אז ותנועה הזאת מחוצה לאדם שנקראת רצון להשפיע, נקראת אמונה, ומפני שהיא נבנית על החומר של הרצון לקבל, אז נקראת אמונה למעלה מהדעת. אז כאן השאלה, בשביל מה אני הולך על זה? מה מחזיק אותי בזה? מה דוחף אותי לזה? או שאין לי ברירה ואני הולך על האמונה, או שאפילו יש לי ברירה וכל טוב יכול להיות שיהיה לי ברצון לקבל, שאני אקבל שם ממש מלכות די אינסוף לפני הצמצום שאני מקבל. אני לא מסכים. אני חוזר לאותה החלטה של המלכות שעשתה צמצום. ואומרת, אני לא רוצה כלום מזה. שאיך יכול להיות שהיא מלאה מלאה בכל טוב, ורק נקודה אחת שחורה יש לה, שזה אני לא דומה לו. ולא שלא דומה לו שזה גם בי, אלא הערכה שלו. שהוא כל כך גבוה ונקי. למצב כזה אנחנו צריכים להגיע ולעשות כלפיו חשבונות ופעולות עד ש הכל נעשה השפעה למען השפעה. זהו, בזה אז אנחנו דומים לבורא, שאצלו אין שום שורש או משהו של קבלה. כך זה לאט לאט נבנה. כן.
איגור מקייב שואל, האם האמונה זה עבודה בתוך רצון של אחרים?
כדי לפתח תכונת אמונה בחומר שהוא רצון ליהנות, הכלי נשבר להרבה חתיכות. למה לי כל כך הרבה, אני לא יודע. אחר כך אנחנו מתחילים להבין שזה הכל מחושב מלכתחילה ביחס בין האור לכלי, אין כאן שום דבר איזה מכלי או משהו. ומה שקורה, זה ש... כדי לתת לנו אפשרות לעבוד, אפשרות להעריך את ההשפעה, אפשרות להתחיל לעזבות, לעשות את המשהו, לשחק איתה במשהו, אפילו שנמצאים ברצון לקבל האגואיסטית ב-100%, ללא שום כיוון, ללא שום יכולת לעשות באמת, להגיע להשפעה. נותנים לנו לעסוק בזה כאילו, דמי, כמו ילדים קטנים שמשחקים עם המשחקים הדומים לדברים הגדולים. אז כך אנחנו בונים את זה. עכשיו, אנחנו ודאי שלא מסוגלים, לא היינו מסוגלים לעבור את המצב הזה שמכל מיני פעולות חומריות, אגואיסטיות, בסופו של דבר ששם מפנים רק אגו אחד ומשחק ולא יותר. אם לוקחים מאיתנו קצת ענה האגואיסטית, אנחנו כבר נופלים. אתה רואה את זה לפעמים עליך או על חברים. אין לנו מנוס מזה. אלה העניין הוא שמשפיע מאור ומחזיר למוטף. כנגד כל מצב ומצב שאדם עושה. כל מאמץ ומאמץ. אפילו מאמצים האלה על מנת לקבל ולראות החברה אולי, זה לא חשוב. כל המאמצים שאיכשהו בכיוון הנכון, אמנם שהם הפוכים, אבל בכל זאת יש להם יחס לכיוון הנכון. האור משפיע. משפיע או בצורת פנים או בצורת אחוריים. עד כמה שאני, נמצא אני כאן, ואני משתוקק למטרה. אני יכול להשתוקק למטרה, אתה יודע, כמו שסביב כדור הארץ אני הולך אליה. לגמרי לא לכיוון הישר. או שללכת בכל מיני כאלה סיבובים. או שללכת הפוך. אבל אני בכל זאת חושב עליה. אפילו שאני מתאר לאותה לגמרי בצורה שונה, הפוכה. לכן אני הולך כאילו הפוך. האור בכל זאת משפיע. האור משפיע על כל הפעולות שלנו. ויוצא ש... אבל או בפנים או באחוריים, או בין זה לבין זה. ואז יוצא ש... כמו ילד שהוא גודל, כמה שהוא יעשה דברים, לא חשוב, כמה שישבור, כמה שישחק, מזה מתקדמים. כך אנחנו. כך אנחנו מתקדמים. זה... אני זוכר כל משחק מה שאני קיבלתי בילדות, קודם כל, הייתי צריך לפתוח אותו ולראות מה בפנים. אין, איך הוא עובד ולמה וזה, זה, זה, נו. זה, זה... ככה. הכל... ילדים בכלל אוהבים לשבור. אז כך מתקדמים. לכן פעולת המאור כאן היא החשובה. כן.
דניס ממוסקבה שואל, מה זה אומר לרכוש אמונה?
לרכוש אמונה זה אותו מאור. אין לנו מה שפועל חוץ מזה. אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות, מה שמקובלים מייעצים לנו, כי הם מזמינים המאור המחזיר למוטף בצורה המועילה ביותר. זה הכל. אין כאן הרבה אפשרויות. הם אומרים לך, תעשה זה וזה וזה וזה. כמה שאתה מסוגל, אבל מי העצות שלנו? בעיצות האלו אתה מזמין המאור מחזיר למוטף המקסימלי, כמה שאפשר יותר להזמין במצב שלך. זהו, אנחנו מייעצים לך מה לעשות. במקום להתרוצץ ולעשות פעולות שלא מביאות כל כך מאור, במקום לעשות פעולות שהם אפילו יפעלו עליך בצורת אחוריים, זאת אומרת בדרך ארוכה, עד שאתה תסיק שזה לא בסדר ולא כדאי וכן הלאה, ותחזור לאותו המסלול, אז אנחנו מייעצים לך. תעשה כך וזהו. זה מה ש... אבל מה, שוב, מה לעשות? לעשות פעולות שהם ממליצים, כי הם יודעים שכנגד פעולות האלו, או פנימיות במוח וליבה, או אפילו בידיים, אני מזמין במצבי, המאור המחזיר למוטף, הטוב ביותר, החזק ביותר. כן.
תלמיד מחדרה אומר, הזכרת שצריכים סבלנות והתגברות. השאלה היא, האם יש לאדם בחירה חופשית של להתגבר או לא, להיות סבלני או לא?
כן. אם שוב שומע את העצות, כל אחד חייב להיות עסוק במשהו שזה נקרא שלו. שזה מי שלו, נגיד. הוא במשהו כותב, מצייר, עושה קליפים, הולך לאנשים לדבר על משהו. יש לו איזושהי עבודה אישית שלו. ששם זה באמת הוא עושה משהו אישי. חייב להיות, וחייב להיות דבוק בזה, וחייב להיות אחראי על זה, וחייב ללכת על זה לפי הסדר. שכל יום ויום, נגיד אני יודע שכל יום ויום אני חייב לעבוד על הבלוג. אני חייב לקרוא כך וכך מאמרים, שם ממדע, מכל מיני דברים, לתת על זה קצת איזה, כחובת דעתי, ולשלוח. כל יום ויום יש לי, נגיד, חומר על פסח. אז אני עובר על חלק. חייב להצטלם כמה שעות, חוץ משיעור. ועוד כאלה דברים. זאת אומרת, אני, וזה מסודר לפי שעות. ואני, אז אני מרגיש את עצמי שאני משהו מבצע. אני לא יודע, מצב רוח, כל מיני דברים, זה, כל שטויות. אני לפחות מבצע את הדברים האלה. בתוך המסגרת, אתה יכול להכניס כוונה. אם אין לך מסגרת, אין כוונות. לא. לכן אני כל הזמן הייתי ממכם פעם דורש, איפה תוכנית עבודה? איפה הביצוע? מה אתה עושה? כאילו שאתה בזה תרביץ יותר עבודה, אז יהיה למישהו יותר רווח. אלה בשבילך. אם אדם לא עושה תוכנית, ולא הולך לפי תוכנית, הוא גם לא יצטער על זה שלא עשה. לא יהיה לו לא מוטיבציה לבצע משהו, ולא פשוט, אז כלום, אין חשבון. הימים יעברו וזהו. כן.
לגבי זה שכל אחד צריך שיהיה לו את הדבר משלו. הרי תמיד אתה אומר לנו כאילו לצאת מהנישות, ודבר משלו זה להיכנס לתוך נישה.
לא כל הדברים אתה יכול לעשות בתוך הקבוצה. ואפילו בתוך הקבוצה שאתה עושה, אז אתה עושה. אפילו באותו יומן שיהיה כתוב, אני עכשיו צריך יחד עם חברים ללכת לאיזה מבצע. נו, אז מה, זה, אתה לא עושה את זה? אתה אישית משתתף איתם? איך זה יכול להיות שיש כאן משהו לא אישי? תן לי לשאול, בבקשה.
אני מנסה להבין את ואיבן ערי מסכנות מבחינה פנימית.
נו.
מה זה אומר שאני בונה ערי מסכנות? זאת אומרת שמה שאני עושה, אני עושה אותו על מנת הרצון לקבל, בשביל פרעו?
הערים האלו בונה רצון לקבל שלנו, מתוך זה שהוא הולך לקראת המטרה, והמטרה הזאת נראית לו מטרה אגואיסטית יפה טובה, יש לי עולם הזה, בתוך העולם הזה, בתוך חיים האלה, אני הולך לרחוש עולם הבא, אני אהיה למעלה מהחיים האלו, ויראה את שתי עולמות, אני פותר את עצמי מכל הבעיה של החיים ומוות, שזה הבעיה הכי גדולה לאדם. אתה רואה? יש היום בעולם הכל. העולם הגיע למצב, עוד מעט או עכשיו, או, לא חשוב, מגיע למצב שיש לבני אדם הכל. אם היית נותן מה שיש היום לאדם, לאנשים שהיו חיים לפני 100 שנה, הם היו כל כך מלאים. תראה, היו הולכים לאיזה בור או לאיזה נער לחבץ את הבגדים. היו קונים חתיכת לחם ואולי איזה בצל או איזה משהו, היה להם מה לאכול. מים, איזה מים היו שותים. ואיזה, פשוט, זה אי אפשר לעשות. איך היו יושנים, איך היו מתלבשים, כמה היו חיים חצי או שליש מהיום. יש לך הכל, ותראה איזה יש בעולם ייאוש. חוסר שביעות רצון. למה? כי האדם מגיע למצב שהוא לא שואל על החיים עצמם, איך בתוך החיים אני מסתדר, כי אוכל מין משפחה זה בכל זאת, זה היה קודם כל להשיג את זה, ואחר כך זה שמעיתים עוד לא התחלנו לחשוב על זה. היום חושבים על זה. היום חושבים שבשביל מה לי את החיים, אם בסוף יש מוות. וכבר כל החיים לא שווים כל כך. אז צריכים תרופות, צריכים סמים, וכו' וכו'. מה זאת אומרת? שזה העיקר בעצם לאדם. אם חיים שלנו היו נצחיים, אף אחד לא היה בכלל חושב על כלום. אז אדם שמגיע לחוכמת הקבלה ומתחיל לחשוב עליה, למה הוא נמשך למיסטיקה ולכל מיני דברים, בגלל שרוצה לדעת סוד החיים. סוד החיים זה לא החיים עצמם, בתוך חיים אין שום סוד. הסוד הוא שייך לנקודה שאנחנו נעלמים, כן? שרוח החיים עוזב אותנו ממוות. מזה מגיע שאלה מה טעם בחיי. אפשר להגיד מה טעם בחיי אם הכל נגמר. ועל שאלה הזאת אדם רוצה למצוא תשובה. ואם הוא לא מוצא תשובה, הוא מוכן לשבור כל העולם. ולכן, כשבאים לחומת הקבלה, אז הם מרוצים מאוד. עכשיו אנחנו הבנו, או עומדים להבין מה זה חיים ומה זה מוות ואיך זה, עולמך תראה בחייך, אנחנו רוכשים עוד עולם הבא ועוד. ואז הם הולכים על ככה לרכוש. זה נקרא שהאגו של אדם, נו, זה עוד לא פרו, אבל נגיד שזה פרו, בולע את הנטייה הזאת לבורא שזה נקרא ישר כל, ישראל, ומשתמש בו לטובת עצמו. הוא נותן לאדם להתקדם בחומת הקבלה, תלמד יותר, תעשה יותר, עוד ועוד ועוד, העיקר מה, אתה תשיג את העיקר, תגלה את העולם הבא, תביא לי. זה מה שאומר פרו, האגו שלנו. אלה בשביל מה אתה יושב כאן, לא כך?
זה בדיוק מה שאני מרגיש.
נו, אז זה יפה. לפחות הגעת לאיזה קביעת המצב. נו.
זאת אומרת שהמצב הזה שבו...
וזה טוב, וזה טוב שככה. נו.
המצב הזה שבו יש תכונה שבי שכל הזמן עובדת, ופרעו מוריד את הכל הקליפות.
כן.
זה המצב שבו אני נמצא כל הזמן בתוך אותו התהליך שאתה עליו מדבר בעצם.
כן, שפעם אתה נמשך יותר לרוחניות, אחר כך פרו מושך את זה אליו, אתה נופל קצת ושוב ושוב, ככה, כמו התקפצות והתרחבות, כמו בריאות, כמו בלב, כמו במשיבה, כמו בזרם, כל דבר שהוא... נמצא בדינמיקה, בתנועה. הוא חייב להיות בשני המצבים.
אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי המצב ממני כלפי אחרים?
מה?
כלומר שהירידה של אותו אור שאני מקבל, אותה התקדמות שאני מקבל, יורדת לקליפות, גם האור שאני אעביר דרכי, שזה בעצם אמור להיות העבודה שלנו, יורדת הלאה. יש פה תהליך שנשמע כאילו הוא חלק מהעבודה שלנו גם.
בסדר. עוד נדבר על זה. טוב, אנחנו נעשה סדנה. אני לא רואה שיש כל כך שאלות שאתם לא חוצים. נו, בסדר.
אנחנו שמענו לפני זה שאמרת בונים ביטוי שדומה לרצון להשפיע. כן, אמרת ככה.
כן.
ממה מתחילים? מה נקודת התחלה?
הפצה. חיזוק החברה בין החברים. כל דבר שהוא, שלא היית עושה אותו, אם היית, אם לא היית מקבל עיצה מהמורה. מהמקובלים. זה שאתה לוקח על עצמך לקיים עצות של המקובלים, זה נקרא פעולות ההשפעה. כי אתה הולך לפי העצות שלהם. כן. שזה לא בא בצורה ישירה מהאגו שלך. אלא זה בא מפני שאתה רוצה להיות כמוהם במשהו.
כמוהם, כמו חברים, או כמוהם, כמו מקובלים?
כמו מקובלים.
זה חייב להיות הסבר דרך רגש או דרך שכל?
גם וגם. תלוי באיזה מצב אתה נמצא. לפעמים ההסבר הרגשי יותר פועל עליך, לפעמים יותר הסבר השכלי. זה, אם בעליות זה רגשי, אם בירידות זה שכלי. אם, 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 אם ממש למטה בירידה, אז אתה לא שומע ולא מרגיש כלום.
זה צריך להיות שתי מצבים, כי אם אנחנו מדברים על הקבוצה כולה, זה אומר שצריך להיות הסבר איזשהו יחיד.
נכון.
כל אחד ימצא משהו בשבילו.
כן, ואחד מקבל. ככה כל אחד באחוזים. אצלך 40 אחוזים רגש ו-60 שכל, אצלו 60 רגש ו-40 שכל. וככה זה כל אחד משלים.
אז איך לבנות ביטוי כזה אוניברסלי?
אל תדאג, אתה תפנה לכולם, וסך הכל כולם כאן בהתקללות יקבלו את זה. זה כבר לא אנחנו, לא אנחנו מסדרים. זה האור המקיף שפועל, הוא מסדר. אתם תראו את זה אחר כך. איך השדה הזה מתחיל לעבוד. על כל מילה של כל אחד. כן.
היה גם שצריך לבנות יחס לכיוון הנכון. לקראת השפעה. עכשיו, הבירור פה יותר כלפי יחס שלי לכיוון או לכיוון עצמו. אני עומד על השאלה על הבירור.
אין פנימי. דבר כזה כיוון עצמו. זה אתה קובע, זה אתה עושה, זה רק כלפיך. זה לא קיים מחוץ אליך נפרד. גם החברה לא קיימת מחוץ אליך. זה הכל אתה, נו, לא נתבלבל, כן.
מתי מרגיש שפרעו יונק את הפעולה, את הכוונה?
את אחרי מספר עליות וירידות, שהם פשוט מתחלפים, מגיע יחס, נבנה באדם יחס לעליות וירידות מסוים, שגם כן משתנה ומשתפר כביכול, כן, ככה. ואז יש לו יחס לעליות וירידות, לא לפי שזה עליות וירידות במצב רוח, ואלה עליות וירידות בנקיות למטרה. ואז אפילו שהוא נמצא בירידה, אבל הוא בודק אותה לפי לפי לא מצב רוח שלו ולא איך שהירידה עובד הוא פועלת עליו, אלה עד כמה שהוא מסוגל בירידה הזאת להגיע בכל זאת, לא להתנתק מהבורא. גם לא זה, אני לא יודע איך לבטא. יש הרבה בזה הבחנות. אז ישנם בירידה מצבים כאלו שהוא רואה שלא מסוגל לאחוז את עצמו השייך למטרה, ובכל זאת הוא שייך למטרה ורואה שלא יכול לאחוז את עצמו השייך למטרה, זאת אומרת זה לא ניתוק ממש, וזה הפרו, ושם הוא מרגיש את ה איך להגיד, את ה את 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 הכוח הפנימי הזה יש מעין שהוא מושך אותו ככה ברגליים למטה לתוך הביצה. זה אז כשם הוא מגלה פרו. זאת אומרת פרו מתגלה בתפר ממש בין נו, אבל זה לא סתם ירידה, זה מה שרצית להגיד. קשה לבטא את זה, אנחנו נשתדל. תן לי עמיקם.
שלום, כותב פה, ואז ראו שאין להם שום ברירה, אלא הם מוכרחים לקבל על עצמם עבודה של שפלות. ומסביר שהעבודה של שפלות זה עבודה שהתלויה בדבר, זאת אומרת שנאמר עבודה למען שכר, ואז הוא ממשיך שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהשתוקק לבחינת השפעה. עכשיו, על מה הייתה האהבה של העבודה הזאת? על, על האמונה למעלה מהדעת, או על זה שהם קיבלו את התענוג שהשתוקקו במצב הזה לבחינת השפעה?
קיבלו תענוג. זה השפעה. לא, אם מקבלים תענוג, אני נותן לכולם, לא, עזוב, אני נותן לכולם ואני נהנה. אז מה תגיד? זה כמו אמא שמחלקת לילדים. היא נהנית? זה נקראת עבודה?
אפשר להגיד שהיא עושה את זה מאיזשהו כוח
אי אפשר להגיד, אני שואל, היא נהנית?
קודם כל היא נהנית.
זה ככל, אם נהנים זה לא עבודה.
אז ממה אהבה? מזה שהם עשו עבודה שביקשו עליה שכר? ממה האהבה הזאת לעבודה בשפלות? השם יעזור.
נכון, זה בדיוק. האור יבוא ויסדר לך את ההבחנות החדשות. אני אומר ברצינות. זה, כי אם אתה מקבל איזה שכר, אז על איזה השפעה יכולים להגיד? אז זאת תמורה. עבודה, נכון, אתה עובד קשה, אבל אתה מקבל תמורה. נו, אז מה? זה נקרא עבודה? ברוחניות זה לא נקרא עבודה. עבודה רוחנית זה לא עבודה שאתה עליה מקבל שכר. במובן כמו שאצלנו שכר. איך יכול להיות? אתה מחליף פרה בחמור. אני נותן לך כמה קלוריות שלי בהגיעה שנעשיתי, ואתה נותן לי תענוג. אז מה יש כאן שלא מובן לכולם, שכדאי לעשות או לא כדאי לעשות? העניין הוא רק כדאיות לכל אחד. אבל זה נקרא שאני מקריב את עצמי, שאני עושה משהו? לא. אנחנו גם כן לא מסתכלים ככה על בני אדם שהולכים לעבוד. אלא אם אתה עובד במסירות לעבודה שלך, לבעל הבית, אם אתה עושה שם משהו שעל זה לא משלמים לך כביכול, אז על התוספת הזאת שאתה נותן מעבר, אז אתה מאורך כמישהו מיוחד. נכון או לא? נו, ככה יהיה בצורה הגיונית. אחרת מה אני? אני באתי אליו, סיכמנו, הוא משלם לי, נגיד, 300 שקל ביום. אני עובד אצלו. וזהו. ומה יש כאן? איזה אהבה, איזה תמורה, איזה התרמה, אני לא יודע מה, שום דבר. אני נותן והוא נותן. סיכמנו. אתה רואה, אחר כך יוצאים לך, איך קוראים לזה, נו, שעושים בנמלים,
נפוטיזם.
שביתות, שם כל מיני דברים. מה? לא מעוניין. אני נותן לך יותר ממה שאתה נותן לי. זה הכל. כל המשחק הזה, זה לא נקרא עבודה. לא. עבודה זה נקרא שאתה מחפש איך אתה יכול להשתמש בהטבע שלך ללא תמורה. עם תמורה זה... שום דבר לא קורה כאן. זה מחליף זה על זה. כן? אלא אני יכול להגיד לך הרבה מקרים בחיים שלך שאתה מבזבז המון קלוריות וזה לא נקרא עבודה. אם אתה אוכל ככה טוב עד כמה אתה מזיע בזמן האוכל, כן? זה עבודה קשה, כן?
כן, אבל לי יש דרכים לפצות על העבודה הזאת. במקרה הזה, אבל מה זה הדבר הזה שאם בטל יצר הרע, שכבר אין מי שיביאו להם מחשבות, דלא תפנו לאלילים, ביטלו האהבה של העבודה הזאת, של אתה עובד ואתה מקבל שכר. זה כאילו עובד ומקבל שכר במצב של גלות, במצב של קליפות.
אז במה אתה נשאר? לכן אי אפשר לשחרר אותך מהמצרים. כי אם לא ייתנו לך תענוג ברצון לקבל, אתה לא תעבוד. אז איך להביא אותך למשהו חדש? עכשיו ייתנו לך, נותנים לך עכשיו הזדמנות, בבקשה. אתה רוצה להשפיע, בבקשה. אתה לא יכול. אתה אומר לא, זה לא מביא לי מילוי, זה לא מביא לי חומר דלק.
אז זאת היא בדיוק השאלה.
עכשיו יש לפניך עולם הרוחני. הוא לא נמצא אי שם, כאן הוא נמצא. ממש כאן. בבקשה, קח אותו. לא. לא יכול, לא רוצה. למה? אני לא מרגיש שאני מקבל אותו. איפה המקבל? אני לא מקבל. זאת אומרת, אתה צריך לפתח בך כלים שיעבדו ללא חומר דלק הרגיל, שזה נקרא לקבל, למלות את עצמו בקלוריות. אין. ברוחניות אתה צריך לעבוד ללא לקבל באותם הכלים. אז איך תעשה? איך אני אעשה? אתה צריך לקבל כלים חדשים שהם יעבדו על ה... אתה יודע, על הדלק, על חומר דלק חדש. זהו. כאילו מהאוויר, ולא מהנפט.
אבל זאת בדיוק השאלה. מצד אחד, בתעל שבת, ולכן יצאו ממצרים. מצד שני, מתוך זה שהם ראו שכל העבודה שלהם במצרים לקליפות, הם הגיעו למצב שהם אוהבים את העבודה הזאת של לקבל שכר.
כן.
איך זה מצד אחד הם סובלים, נאנחים, והשוואה שלהם עולה לשמיים? זה כאילו איזה שני חלקים בהם. מצד אחד...
נכון, נכון, שני חלקים. אתה צודק. כן.
וזה נכון רק למצב לכן, של גלות?
לכן זה הרי מסכנות. שיהיו הרים יבים לאגו, והרים מסכנות. לרוחניות סכנה שישארו בזה. אבל שוב אני אומר לך, עזוב את הטקסט, אלא תתאר משהו הקרוב לבשרך. איך אתה עובד בהשפעה, איזה חומר דלק אתה מקבל. אני יכול לקבל חומר דלק ממה שאני ממלא את עצמי, כן? אתה מרגיש ככה בבטן, שאם אתה ממלא או בכיס, לא חשוב, כן? זהו, אתה ממלא, או שחומר דלק שלך, אם אתה ממלא מי שאתה אוהב, יכול להיות.
יש מצב.
יש מצב, יופי. אז אתה בשביל זה צריך רק לאהוב את כל העולם, כולל הבורא, ואז, לאט לאט, בהדרגה. ואז אתה תהנה מזה שאתה ממלא אותם. אבל איך לעשות את זה שזה לא יהיה כלפי כמו הילדים שלך? שאתה ממלא אותם בגלל שאתה אוהב אותם, אבל אתה והם זה אותו דבר? כן?
זה מה שאני אומר, אין מצווה לשמוח.
רגע, 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 רגע. אבל אם היינו מכניסים בינך לבין הילדים שלך שנאת חינם,
לא צריך להתאמץ הרבה במקרה של
ילדים.
של ילדים.
לא, לא. איך היית מדלג על זה כדי ליהנות ממה שאתה נותן להם? הרי הם היו נראים לך כמו אויבים, שונים, רחוקים. איך היית אז משפיע להם? איך היית יכול להשפיע? אם אתה אוהב אותם, אין בעיה להשפיע. כי זה עוד יותר, עוד יותר ממה שלעצמך. אנחנו רואים את זה ממשפחה, כן? מיחס לילדים. אבל אם אתה שונא, איך להשפיע? איך אתה תקבל חומר דלק? אז החומר דלק שאתה צריך לקבל במקרה כזה, הוא לא חומר דלק הגשמי בתוך הבטן שלך, בתוך הלב שלך, הרגיל, כן, באהבה גשמית, אלא אתה צריך כאן יחס חדש. אתה צריך כלים חדשים. איך לאהוב את השונא. בקיצור. כן? זה אתה צריך לפתח. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. השפעה למעלה ממה שאתה רואה ומסוגל ומרגיש.
איך אפשר, עוד לפני שאני מתחיל לאהוב את השונא, איך אפשר לגרום לשונא לאהוב אותי? יש מצב ביניים כזה? כי יותר קל לי להסתדר עם אנשים שאוהבים אותי, פחות עם ה...
בטח, אם אוהבים אותך, זה ברור שאתה יכול להסתדר איתם. ימי כמה זה... כל התחכום שלך, אתה רואה כמה שהוא... טוב, יש מקום לעוד שאלה ו...
ודים מקטרינבורג שואל, למה בכל מקום במקורות מזכירים על תשלום עתידי? האם אפשר לתאר עבודה ללא שכר?
תשלום עתידי זה לעבוד ללא שכר.
האם אפשר לתאר את זה?
בעיניי עבודה ללא שכר זה מצב לא מציאותי, כי אני אז לא מסוגל לעבוד. אני חייב שיהיה משהו לפניי. מה, משהו, אני מרוויח, במה? בידע, ברגש, באוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, משהו, עד שאני לא יצא לרוחניות. עד שלא יצאתי. תן לי משהו. אחרת אני לא יכול לזוז את זה בקטנה. מה אתה יכול לדרוש ממני? אתה לא יכול לדרוש ממכונה שלא חיברת אליה לא חשמל ולא דלק ולא כלום שהיא תזוז? איך? אהבתה אצלנו, לא, 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 זה אני לא יודע, עד איזה מיקרון אם אתה תבדוק שם בגוף, אף שום דבר לא יכול לזוז בלי אנרגיה. האנרגיה שלנו זה תענוג. אז איך אני מסוגל לבצע משהו? זה לא דורשים מאיתנו, כי אנחנו בנויים כמו חיות, נו, כמו מכונות, דומם, צומח, חי. האדם שבנו זה רק צומח, אם צומח מעלי דמות שדומה לבורא, אז זה נקרא האדם שבנו. וככה אנחנו כולנו מכונה חלבונית. וזהו, אז אנחנו נמצאים בדרגת חי שפועל לפי הרגשת התענוג. תוכנה היא כזאת, להרוויח. כן?
למצרים נכנסים, יש אפשרות להיכנס למצרים לפני שיש לאדם כלים דה השפעה?
אז מה זה נקרא להיכנס למצרים? אם אתה מדבר לא לפי הרגשת האדם, אז אנחנו עכשיו גם כן באין סוף נמצאים.
מתי נכנסים למצרים?
מתי שמרגישים שנכנסים למצרים?
אבל אם אין כלים דה השפעה, אז לא נמצאים במצרים. אי אפשר לעבוד במצרים.
אם אין כלים דה השפלה, לא מבדילים שנכנסים למצרים. איך אני מבדיל שזה מצרים, אם אין לי כלים דה השפעה? כן.
אז מאיפה מגיעים הכלים די השפעה האלה?
מהמאור מחזיר למוטף. נו נו.
אז מה עושים בינתיים?
מתקדמים. אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, בקיצור. בסדר. התגלה. אבל נמצאים בסדר. דווקא המצב הוא מתקדם. טוב, נו.
כשאני שומע מושג כזה כמו משהו קשר בינינו, אני לא מרגיש שזה שייך לי. כשאני שומע מושג קשר בינינו, אני לא מרגיש שהמקום הזה שייך לי. איפה אני בתוך המקום הזה?
אני שלי צריך להיות בתוך הקשר. קשר, אתה יודע מה זה קשר? שאני קושר שני חוטים, כן? אתה רואה? יש קשר ביניהם. אז אני נמצא לא כאן ולא כאן, לא בימין ולא שמאל, אלא בתוך הקשר.
אז למה כל כך קשה לנו לקלוט את זה?
כי אתה צריך...
אם זה שייך לי?
לא, לא שייך לך, אתה צריך לצאת מעצמך. ולהיות בתוך הקשר, להיעלם שם.
זאת אומרת שאני נמצא בשתי מקומות, פעם אחת בעצמי ופעם שנייה בתוך הקשר בינינו.
יופי, אז זה שאתה נמצא בעצמך זה נקרא מצרים, וזה שאתה נמצא בהם זה נקרא ארץ ישראל.
אוקיי, אז בכל זאת, אנחנו שומעים רק שמשהו ששייך לי, או שיש איזשהו חיסרון לזה, אבל אנחנו לא שומעים על הקשר בינינו, זה קשה לנו לקלוט שקיים מקום כזה.
המקום הזה זה בינינו, בינינו. ככה זה. זה נקרא כלל. ואהבת רעך כמוך כלל גדול לתורה. כלל, מקום כללי, משותף, ששם שורה האור, תורה. אם אתה משתוקק להיות בין כולם בשטח הזה, שקושר את כולם, אז אתה נכנס לתוך האור. נו.
אז זה, אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה כדי שזה יקרה. זה עדיין, אומנם שאנחנו מדברים על זה, זה קשה לתפוס לאנשים שקיים בכלל דבר כזה.
נכון.
אז, נו, אז איך אנחנו, נגיד, מסבירים ש...
למי אתה מסביר?
נגיד, לנו, לעצמנו, או ש...
או לא או ש. אין או ש. זה לא מסבירים לאף אחד.
אנחנו מסבירים לאנשים בחוץ.
לאנשים שקיים... בחוץ אנחנו רק אומרים שבתוך מתוך זה שאנחנו מתחברים, אז בינינו נוצר כוח חדש, כוח הכיבור. נו, זה הם מרגישים. כן. נוצר משהו מאחדות, מחיבור, מיחד, כן, קורה. אבל אתה לא מסביר להם שדה, ששם שורי האור, יש שם חוקים, שאתה לומד אותם, שכל החוכמת הקבלה היא לומדת על אותו שדה שנמצא בינינו. פסיכולוגיה וכל המדעים שלנו, הם לומדים מה שקורה בנו. ומה שקורה בינינו, על זה לומדת חומת הקבלה. טוב, אנחנו עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.